עמוד קכ"ף א', שזה בפרק ט"ו פסקה ה'. פרק ט"ו באורות התשובה פסקה ו', סליחה, לא ה', אלא ו'. למדנו בפעם שעברה את פסקה ה', והגענו בשעה טובה אל פסקה ו'. יש שני סוגי תשובה: תשובה עילאה, תשובה תיטאה. כן, זה ביטויים מהזוהר שפגשנו אותם מספר פעמים במהלך לימודנו זה. אז מהי התשובה העליונה? מהי התשובה התחתונה? התשובה העליונה היא תשובה של ההכרה. התשובה התחתונה זה תשובה במעשים. שאדם היה עד עכשיו עושה מעשים רעים, הוא מטיב את דרכיו לעשות מעשים טובים. יש שלום, ודאי. התשובה מאהבה היא יותר פונה אל ההשכלה, ותשובה מהירה שאדם ירא מן החטא, לאו דווקא מן העונש, אבל ירא מן החטא, הוא מדקדק לעשות את המעשים. בדרך כלל התחתונה לעליונה, ויש, כן, ככה הרב מסביר בסוף פרק א', אבל יש לפעמים מהלכים הפוכים של הברקה עליונה, שזה כמו שהוא הסביר בפרק ב', שאז תשובה מאהבה קודמת. יש כזה ויש כזה, אבל בדרך כלל המהלך הרגיל הוא העירה, וזאת למה? כן, אני רואה שאתה שואל באמת.
לא, ודאי. הגיוני שקודם בהכרה נחזור בתשובה ואז במהלך.
לא, ודאי סביב בהכרה. השאלה היא איזה דרגת הכרה. כל זמן שהאדם נתון לחטא, ההכרה שלו מטושטשת, לכן הוא לא יכול להגיע להכרה אמיתית של הטוב, כי החטא עדיין מעכב את ההשגה. לכן יש מהלך כזה של יראה אהבה, יראה אהבה, במין תהליך כזה של מטוטלת. פסקה ו, התשובה העליונה שיסודה היא ההשכלה הקדושה, שאדם משכיל את הקודש, והתעדרות ההשגה בנועם השם, היא המקור הפנימי, הנסתר, והבסיס לתשובה התחתונה של הישרת המעשה ושל התעלות הדיונות הלב. ויסוד התשובה העליונה לו היא יסוד התורה בכל התפשטות שרשיה וענפיה. זאת אומרת, באופן פנימי, לא תמיד באופן גלוי, באופן פנימי, מה שגורם לאדם להיטיב את מעשיו, שזה התשובה המעשית התחתונה, זה מתחיל מתשובה עליונה השכלתית, שאדם מכיר את הקודש ומשיג את הזיו האלוהי. אבל עצם האפשרות לחזור בתשובה עליונה כזאת, מאיפה היא באה האפשרות הזאת? מתורה דלעילה, מזה שסדר העולם בכללו הוא מחובר אל השם, כמו שבלשונו של המהר"ל אומרים, כל העולם הוא אל השם יתברך. מכיוון שהכל אל השם יתברך, שזה מה שנקרא תורה של מעלה, יש אפשרות, יש השתוקקות של האדם להשיג את האלוהות, וההשתוקקות הזאת מולידה אצלו את הצורך לתקן את המעשים כדי שההשגה הזאת תשתחרר.
ואדם שאין לו הכרה של אמונה,
אין לו הכרה של אמונה, אז הוא לא יחזור בתשובה, לאן ישוב?
אז איך זה מתבטא אצלו דבר כזה? זה חייב להתבטא אצלו, זה דבר
שורשי. אז לפי זה שכל דבר, כל שהאמונה מצויה בכל, בדרגות פחות או יותר ידועות. למשל, כתוב יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ומה הדוגמה שהגמרא מביאה לזה? שעגלון מלך מואב קם כשהוא שמע את שם השם, נכון? וירום מעל הכיסא. זכה שיצאה ממנו רות המואביה שעבדה את השם לשמה. אז הוא עשה לא לשמה והיא עשתה לשמה. זאת אומרת שמתוך שלא לשמה יגיע לכך שנכדו או נינו יעשה לשמה.
ומה זה היה שלא לשמה אצל עגלון?
באמת?
שהוא עשה את זה בגלל שהוא מקבל דורון כל הזמן מישראל, הוא הרי קיבל תמ"ס. זה לא למד תורה, נתן כבוד אלוהי ישראל.
כן?
נתן כבוד.
זה נשמע?
האם זה לא הייתה פעולה אינסטנקטיבית שלו כששומע שמסכנים
אלוהים
של מישהו עשו נאמן?
זה כבוד.
בסדר? אז מה?
זה קשר
בכלל,
אם כן מקבל מתנה, אבל
לא יודע. טוב, זה צריך לנתח באמת. הכתוב אומר, הגמרא מבינה שזה היה לא לשמה. למה? אני לא יודע. אבל ככה הגמרא מבינה, היה לא לשמה. הרי ברור שזה לא יכול להיות לשמה שהוא מכבד את אלוהי ישראל באמת, כי הוא משעבד את ישראל. אז באופן כללי נאמר כאן, למה לתת פירוש לשבח במקום פירוש לגנאי? אז הגמרא אומרת, כל פעם שיש לך אריכות דברים על רשע, אז הכל נדרש לגנאי, כשיש אריכות דברים על צדיק נדרש לטוב. אף על פי שמצד עצמם המילים ניתנות להתפרש ככה או כך. התשובה העליונה, אם כן, שיסודה היא ההשכלה הקדושה והתהדרות ההשגה בנועם השם, היא המקור והבסיס לתשובה התחתונה של הישרת המעשה ושל התעלות הדינות המזג. ויסוד התשובה העליונה, הלא היא יסוד התורה בכל התפשטות שרשיה וענפיה. פה כתוב שתורה קודמת לתשובה העליונה, שקודמת לתשובה התחתונה.
אבל מה זה אומר יסוד התורה? מה זה אומר שהיא יסוד התורה?
לא, לא כתוב שהיא יסוד התורה.
יסוד התשובה
העליונה,
לא יסוד התורה.
לא, יסוד התשובה. יסוד התשובה היא יסוד התורה. יש פה בעיה. אז יסוד התשובה זה שקדם לזה יסוד אחר שהוא התשובה, שהוא התורה. זה ככה צריך לשים את זה. ואם ישאר האדם שהתשובה התחתונה היא מנועה ממנו לשם מלהשיגה בכל שלימותה. יש הרבה פעמים דברים כאלה שאדם אומר, אני לא מצליח לתקן הלכה למעשה חטא מסוים. אני אמנם מכיר בזה שזה חטא, אבל פחז יצרי עליי ואינני מצליח לגבור על החטא. ירוץ אל התשובה העליונה וסוף הכבוד לבוא. כלומר, לפעמים, אמנם בדרך כלל מתחילים מהתשובה מהירה, הוא לא מצליח תשובה מהירה. על כל פנים, כל התשובות קשורות זו בזו, אחוזות זו בזו כשרשרת. ולכן, מה יש לך פה? ולכן, מן הראוי לרוץ אל התשובה העליונה וסוף הכבוד לבוא, כיוון שבחפצו הפנימי הוא נוטה ורוצה לתמם בידו את שתי התשובות. סוף הכבוד, זה ביטוי כללי שאומרים, עסוק בתורה לא כדי לקבל כבוד, וסוף הכבוד לבוא. אז גם פה, עסוק בתשובה מאהבה, לא על מנת לתקן את המעשה. אבל בסוף, אתה גם תתקן את המעשה.
אבל כבוד לא מובן.
לא, זה ביטוי. זה ביטוי.
הכבוד זה לאחרים שיכבדו אותי.
לא, הכבוד הכוונה עולם הבא.
כבוד עולם הבא. אז זה גם לבד בשביל סוף. אז למה להגיד את זה?
סוף הכבוד, לא, עד רבה, רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא טוב. כלומר, שאף על פי שאתה לא מתכוון לקבל את השכר, אבל ריבונו של עולם רוצה לתת לך את השכר. למה זה חשוב שתדע? שכאשר יבוא השכר לא תדחה אותו. כן, יאמר אדם,
אני אגיד, לא רוצה.
נכון, ואז זה פגיעה בכבוד שמיים שרוצה לתת את השכר. לכן צריך לקבל את השכר לשם שמיים.
ירוץ
אל התשובה העליונה.
כן. מה זה אומר? זה אומר שהוא לא יכול, יש לו, הוא לא יכול להתגבר
עליו. נכון.
אבל הוא מבין שזה לא בסדר.
נכון. לכן הוא אומר, כיוון שהוא רוצה לתמם בידו את שתי התשובות. אם אדם היה אומר, תשמע, תשובה מעשית לא מעניינת אותי. אני רק הצד האינטלקטואלי של היהדות מעניין אותי. אני בכוונה לא מתכוון לתקן את המעשי. אז אומרים, לא, זה לא ילך. כי זה נקרא העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. אבל מה שאין כן, אם הוא אומר, אני הייתי רוצה לעבוד לשמה, למשל, אני רוצה לתקן, אני לא מצליח, אז אומרים לו, עצה, תתחיל בזה, תגיע גם לזה. כן? גם שמתוך שלא לשמה ולשמה, על מי זה נאמר? על אדם שמצטער על זה שהוא לא מצליח לעבוד את השם לשמה. אז אומרים לו, נכון, מותר לך בינתיים לעבוד שלא לשמה. כי מכיוון שאתה מצטער על הדבר, זה עד לכך שאתה תגיע בסוף ללשמה.
כן. נמשל.
זה דבר, כיוון שאדם, כאשר הוא רוצה רק שלא לשמה, העובד את השם, מי שלומד תורה רק שלא לשמה, לא מתוך שום כוונה לשנות את המצב, אז היה עדיף שלא יחיה. כן, שכשהוא נולד, חבל שהוא לא מת מיד.
כי השאלה היא
מקור המזון,
נכון?
מקור המזון, נו, ו? לא יודע,
זה... זה מפה הצפנה, שהוא לא יכול לצאת.
כן, שהוא לא יכול לצאת. יותר טוב שיישאר שם. פתוי חריף. כן. ובמשך הזמן, תביאהו התשובה העליונה גם לידי תשובה התחתונה. מעשה ביהודי אחד שעבר ברחוב יוסף מתתיהו בירושלים. רחוב יוסף מתתיהו עבר ליד ישיבת הרב עטיה, זיכרונו לברכה. הרב עטיה היה מקובל גדול בירושלים, ואז יהודי אחד שהיה בלי כיפה ובלי מצוות ובלי ביקור אצל הספר זמן רב, אבל ליד הישיבה שמע, מה הם לומדים? קבלה. אמר, זה מעניין. נכנס, אמר, האם אפשר ללמוד? אמרו לו, בבקשה, שב, תלמד. וכך עשה 6 חודשים, וכשהם היו מתפללים, הוא היה יוצא, כדי שלא להתפלל עמם, והיה מוריד את כיפתו, כי הרי הוא לא רצה ללבוש כיפה. רק בזמן השיעור. והיום הוא תלמיד חכם. כן? אז זה מה שאומר כאן הרב, שעמים יש מהלך כזה, שעוברים דרך התשובה העליונה, וממילא הוא מובטח שגם התשובה התחתונה תצא אל הפועל. כן? ובמשך הזמן תביאו התשובה העליונה גם לידי תשובה תחתונה, שהיא קדושת המעשים הפרטיים וקדושת הטבע הגופני, טהרת המזג והתעלות התכונות הטבעיות, וליבו ובשרו, כלומר גם כוונתו וגם מעשיו, ירננו אל אל חיים. כן. מעשה בבחור שאמר לרב צבי יהודה קוק, אני לומד אצלך כבר זמן רב, הגיע הזמן לקיים מצוות. אמר לו הרב צבי יהודה, עדיין לא. ומדי פעם התלמיד היה מתעקש, עד שיום אחד הרב צבי יהודה אמר, טוב, אני נכנע, בוא נלמד את ספר המצוות. פתח מצווה ראשונה, לדע שיש אלוה. טוב, אז הוא הבין שעדיין יש לו מה ללמוד. כן. פסקה זין, כן.
אין בעיה ללמד אדם שלא רוצה לקיים מצוות בבחינת מה שכתוב במסכת ברכות?
ודאי שיש בעיה.
זה אותו חוק עברו.
ודאי, זה אסור. 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 אותה שאלה אתה יכול לשאול על הלל הזקן. כן? איך הלל הזקן הסכים לגייר, זה לא סתם ללמד, לגייר בן אדם שאמר לו שהוא לא רוצה לקיים את התורה שבעל פה. כן? זה התוספות שואלים שם. איך הוא עשה דבר כזה? הוא אמר, אני תורה שבעל פה לא מקיים, לא רוצה אותה, הוא רוצה רק תורה שבכתב. אמר לו, הלל, יאללה, בוא, נגייר אותך. וגייר אותו, ואחרי זה סיפר לו על האותיות. יומן, עשה אותו יהודי, אפיקורוס. כן? איך אפשר דבר כזה? באמת, זה אסור. תוספות אומרים שהלל הרגיש באותו אחד שזה חיצוני, שזה ישתנה אצלו. מה? בדיוק. זאת אומרת, זה עניין של הבחנה פסיכולוגית של הדיין. הוא צריך להבחין מהי האישיות העומדת לפניו. האם זה באמת כך, או שזה חיצוני?
זה לא הלכה.
זה הלכה.
לא, זה לא הלכה לעשות עם כל אדם ככה.
אבל זה הלכה שהדיין כן עושה שיקול דעת כזה. מה אתה אומר?
זה משהיום יש להגיד שהרון הספרים היהודי, זאת
הבעיה. מה אתה מתכוון?
יכול כאילו תפתח לכולם, מה הכוונה בלפתוח לכולם?
נכון, אז זה שני, נכון, זה לא פשוט הדבר הזה. למשל, המדיניות של מכון מאיר היא שכל אדם יכול ללמוד אצלנו. כל אדם לומד אצלנו. כלומר, רגע, אין אנחנו מתנים במכון שאדם יקיים מצוות כדי ללמוד. דבר אחד אני כן מתנה, זה שהוא ילמד. גם בזה יש בעיות. דבר נוסף, אם המידות שלו מקולקלות, אז הוא לא לומד. כן? זה כלל גדול. מעשה בתלמיד שאני סירבתי לקבל אותו למכון מיר מהסיבה הזאת. כן, הוא בא אליי, אמר לי, שלום, באתי מישיבה חרדית, אני בן 17 ואני רוצה ללמוד אצלכם. אמרתי לו, מה עם צבא? אתה בן 17? הוא אמר, לא מעניין אותי. אמרתי לו, אבל זה העם שלך. הוא אומר, אני באתי ללמוד. אמרתי לו, אתה לא יכול ללמוד פה. כן, כלומר, יש פה בעיה מוסרית. אם אדם יאמר, אני חושב שתורה זה יותר חשוב מללכת לצבא, כי עם ישראל צריך את זה יותר. בסדר, אפשר להתווכח, כן, לא. אבל הנקודה המוסרית לא הושחתה כאן. אבל אם העמדה הבסיסית היא לא אכפת לי, אז אסור ללמד תורה לאדם כזה, כי הוא עוד יחשוב שהוא בסדר.
אז איך הוא ידע שהוא טועה? מי למד
אותו? על ידי שאני הוצאתי אותו, הוא יודע את זה. כי לא כתוב, תלמיד שאינו הגון, אין מכניסין אותו לבית המדרש. לא כתוב, אין מלמדין אותו. מלמדים אותו בחוץ לבית מדרש. הוא צריך לדעת שמצבו לא לגיטימי. אל תדאג, הוא הלך לישיבה אחרת, קיבלו אותו, בסדר.
ציונית?
לא, לא חושב. יכול להיות שגם ציונית. אבל הוא חטף סטירת לחי פעם אחת בחיים שלו. זה נתן לו מקום לחשוב. כן? הלאה.
אבל הרב, אין אדם כזה שמגיע, נגיד, משיבה חרדית, מגיע למכון, נבדק כזה למכון מאיר. זה לא אומר ש...
לא.
מתוך לשמה יבוא לשמה, כי לא. אותם מרורים...
לא, דווקא. זה עניין שהדיין צריך לדעת להבחין. אז אני הבחנתי שם, זה התפקיד שלי להבחין, בשביל זה אני מקבל מזכורת, להבחין. אז הבחנתי ששם זה לא ככה. כן, מה אתה אומר?
זה הסיבה גם שבדין תורה, אם תגיד למורים, תלמידים, אם תגיד שבכלל להערב, אני אתערכה יותר כבר, משהו כזה, דברים שאתה לא יכול להוכיח
ולא יכול להסגיר בכלל. אלא אם כן המערכת בנויה מלכתחילה על עירור. מלכתחילה הוסכם שיהיה עירור. זה הרי מה שהרבנות הראשית עשתה.
אפשר להערב בכלל.
שגם
שזה
כבר
מבחנות פסיכולוגיות אז לא לך שזה, אני חושב שזה כן שייך. למשל, אני גם ראיתי הרבה פעמים בגיורים הדבר הזה, כן? שלפעמים אתה רואה שהכל בסדר גמור, המועמד מצוין, עבר כל המבחנים וכו' וכו', וברגע האחרון, כשכולם משוכנעים שהבדין יגייר, הבדין אומר, לא, אי אפשר. אף אחד לא מבין למה. ואחרי שבוע מבינים למה.
הוא יגיש הרעה,
ואם הבדין לערעורים הוא באמת בדין גדול, הוא יבין את זה גם. זה לא מקרה. אני ראיתי את זה כמה פעמים, את הדבר הזה. זה דבר, יש פה גם, יש גם השגחה על הבדין. אלוהים ניצב בעדת אל, זה לא פסקה זין. אגב, לא, לגבי בדין לערעורים, זה בהחלוק. הרי הרבנות הראשית, כשקמה, אחד החידושים שהרב קוק עשה זה שיש בדין לערעורים. ועל זה הרב זוננפלד יצאה חמתו. הוא אמר שבדין ערעורים זה מנוגד להלכה, כמו שכתוב במסכת בבא בתרא, בדינה בתר בדינה לדייקה, שאין בדין יכול לדייק אחרי דברי בדין חברו. כן,
אז הוא קסה את כל הדבר הזה וגם את מועצת הרבנות, כי הוא ידע שצריך לחכות את השלטון הבריטי, וזה הייתה הלגיטימציה שנתנו אותו. ואז הוא אמר,
אז אם זה ככה, אז אם ככה יש לך בעיה עם תשובת הריבש בנושא הזה, שאם דיין הוא קם מטעם השלטון, אם הוא דיין כשר או פסול, דעת הריבה שהוא פסול.
לא מטעם, המנדט הבריטי נתן לרב קוק להקים את המערכת הזאת
על מנת שזה
יהיה סדר מערכת שקיימת.
אבל תראה,
בנאום, זה מתוך שלא נשמע, זה יבוא נשמע.
אני לא יודע, אם תסתכל בנאום הפתיחה, אם תראה את נאום הפתיחה של הרב קוק להקמת הרבנות הראשית, הוא מצדיק את זה לכתחילה. הוא מדייק את זה מהמשנה בסנהדרין. במשנה, איך שהדינים היו מסודרים.
הרב הרצוג אמר אחר כך שזה לא
ידי יורים בעין
ובהי.
אני לא חייב
לזה
בכלל
שום תוקף,
ואמר
שזה סתם,
ברירה, זה כבר חייב. הרב עובדי יוסף, אגב, מצדיק את הרב קוק בזה. יש הרבה טיעונים בעד נגד וזה. אחד הטיעונים בעד זה שאם המערכת מוקמת מלכתחילה על דעת זה שיהיה מי שיוכל להערער, זה בסדר.
אז אין
אחריות
על הדיין בכלל. תמיד יכול להגיד, אני יתחו לי הרי מה אכפת לי מה שאני אומר. זה כבר מגיע לזה שבתוך הפסקי דין עצמם שהם כותבים, הם כבר כותבים את כל הטענות שיכולו להראה נגד מה שהם לא כך רוצים להגיד, שהם מפחדים. אלה הם את האחריות הכולל לדבר שלהם.
טוב, יש בזה בעיה, בהחלט. לא אמרתי שאין בעיה, אני רק אומר שזה לא פוסל את הדין.
בתי דין רבנים פחות מפורסם, כי לא כך מוציאים את זה לתקשורת, אבל בתי דין שבתי משפט, אתה רואה את זה בתוך הפסקים של השופט.
טוב.
הוא כתב את כל המילים, איך להראה על הפסק דין שלו, להקה יותר כבר, הוא לא רוצה.
כן, כי זה חלק מהמשחק. אתה מחויב פה, אחר כך תערער שם.
אגב, נושא ערעורים.
כן.
זה שכתוב באיזשהו מקום, לא זוכר איפה, שאין בדין יכול לבטל דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה או במניין.
נו, סוף.
זאת אומרת שיש כאן בעיקרון יש אפשרות לערער.
לא, לבטל הכוונה גזירות. שאם בדין גזר גזירה.
הלכות לא?
מה?
גזירות דווקא, הלכות לא?
הלכות לא. כלומר, אם הבדין קבע על פי הדין, אז הבדין אחר לא יכול לדייק אחריו. אבל מה שאם בדין תיקן תקנה, אז בדין אחר יכול לבטל את התקנה אם הוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין. טוב, אפשר להמשיך? טוב, פסקה ז', כפי אותה המידה שהאדם מכיר את עוונותיו, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו, אף על פי שלכאורה עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו וברצונו. מכל מקום, הרי אורה חופפת ומרחפת עליו, וכבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה. כן, זה דבר מצוי, למשל בעידני תשובה, אלול ועשרת ימי תשובה, שאדם מודע לכך שיש עליו תיק כזה וכזה, אבל הוא עוד לא גמר בדעתו להשלים את תשובתו. הוא עוד לא גמר בדעתו לעזוב את הרע. יעזוב רשע דרכו. האם ככה התשובה איננה תשובה? זו תשובה של רמייה. הוא עשה כאילו תשובה, ואז יש נקיפות מצפון על זה, שהרי הוא יודע שזה רע, ואף על פי כן לא עזב. אמנם, יש גם בזה מעלה, בעצם זה שהדבר מטריד את מנוחתו, שהוא כבר התחיל להיות רגיש לדבר, זה התחלה של הערת תשובה חופפת, מרחפת. ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, כפי אותה המידה שהאדם מכיר אותם, ואינו מעלים את עיניו ממציאותם, נעשה העיכוב שלהם פחות מכוחו, וארסיותו מתקטנת. זה שאתה יודע. ומתוך כך, למשל, זה, רואים מזה לגבי הרבה פעמים גזירות חכמים. זה בנושא קצת שונה, אבל קרוב מאוד. בגזירות חכמים, שחכמים מתירים את מה שהם עשו, בתנאי שאתה מודע לבעיה. למשל, עכשיו אני לא זוכר דוגמאות, אבל רואים את זה הפעמים. כלומר, עצם זה שאתה מודע שיש בעייתיות במה שאתה עושה, אז זה כבר לא מה שחכמים אסרו, ואז זה מותר. לא זוכר. אני אחפש דוגמאות.
ספרת פעם שאני לא זוכר באיזה מדינה בחו"ל, התירו בגלל שהיה בעיה של היכרות בין צעירים יהודים לצעירות.
לא, זה משהו אחר.
אבל
לא, זה שמה שהתירו בכלל. מה אתה?
שאדם לא יקרא לאור הנר, שמא יתה.
נכון.
עכשיו מסובר דווקא של חכם שבר, היה מכיר את הסייג, ואני מודע לזה שאפשר הרי להטות, אז אני אקרא ולא הטה, בסוף הוא נכשל.
כן, כי לא היה מה שיזכיר לו. כי לא היה מה שיזכיר לו. אבל אם היה, אבל אם שניים קוראים ביחד...
טוב, אז זה לא היה בגזרה של חכמים. חכמים אמרו, אם אין לך מי שיזכיר, אתה לא תקרא לו הנר, כי שם אתה תטה. זאת אומרת, אני מודע לזה, שאני יכול להטות.
לא, יש לתת דוגמה. ערבית. אסור לאכול לפני ערבית. נכון? אסור לאכול לפני תפילת ערבית. אבל אם יבוא מישהו להזכיר לך, מותר. אז מה? מה עם האיסור לאכול לפני ערבית? אלא אנחנו חוששים שמה אתה תיגרר. יש מי שמזכיר לך, אז זה כבר בסדר.
יזכיר מה?
יזכיר שצריך להתפלל ערבית.
אה, שמה ישכח שיש בכלל תפילת ערבית?
לא, שהוא ירדם, שנדע מה. מה? עירוב תפילין, הנה, זה דוגמה. עירוב תפילין. כן? הרי מדאורייתא מותר לבשל ביום טוב לקראת שבת. חכמים מסרו. אבל אם אני עושה עירוב תפשילין, מותר. כלומר, הם מתירים את מה שהם עשו, אם אתה עושה מעשה המראה על המודעות שלך. הנה, זו דוגמה מצוינת. כן? אני עושה מעשה, אני מוסיף תפשיל אחד קטן, חתיכת ביצה, דג עם ביצה שעליו, שניצל קוראים לזה בלעז, וזה בסדר. אז כבר מותר לבשל טונות, לכבוד שבת. עירוב תפשילין. כלומר, המעשה הקטן מראה על המודעות שלי להבדל שיש בין יום טוב, קדושת שבת שלי וקדושת יום טוב, אז זה בסדר. כן. אם כן, כן אומר הרב, כפי אותה המידה שאדם מכיר את עוונותיו, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו. אף על פי שלכאורה עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו וברצונו, מכל מקום הרי אורה חופפת עליו ומרחפת עליו, וכבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה. ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, יש הרבה דברים שמעכבים את התשובה. למשל, מי שגזל ואינו יודע ממי גזל, זה מעכב את התשובה, כי אין תשובה על גזל אלא אם כן השיב את הגזלה, והוא לא יודע ממי גזל, זה מעכב. כן? כפי אותה מידה שאדם מכיר אותם ואינו מעלים את עיניו ממציאותם, נעשה העיכוב שלהם פחות מכוחו והרסיותו מתקטנת, ומתוך כך אור התשובה מתחיל להיות זורח עליו, וקדושת השמחה העליונה כבר מתלבשת בעצמיות נשמתו, ושערים סגורים הולכים ונפתחים לפניו. כי התשובה, כי החטא הרי סותם, והתשובה פותחת את הסתימה. אז גם ההחלטה, ההכרה שהמעשה הוא רע, גם הוא חלק מתהליך התשובה, והוא בעצמו פועל את פעולתו עליה להביא אותו לתשובה שלמה. וסוף כל סוף יבוא לידי מידה עליונה כזאת, כזו שכל ההדורים יתיישרו, כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקב למישור והרכסים לבקעה. מה, איך יכול להיות שדברים שמעכבים את התשובה ייתקנו? כבר תימצא דרך על פי ההשגחה לתקן את מה שעיוות.
הוא אומר שזה תיקון סופי.
כן, יהיה תיקון סופי. כלומר, ההשגחה העליונה תסדר את זה, שזה יבוא לידי תיקון. בדיוק אותו אדם הנגזל, שהוא לא יודע ממי הוא גזל, שהוא לא יודע שזה הוא, דווקא תתפתח איזו סיטואציה שתגלה לגזלן שזה היה אותו אדם ויוכל להחזיר לו. כן. מעשה קרה בזמן רבי זלמן מוולוז'ין. רבי זלמן מוולוז'ין, אחיו של רבי חיים מוולוז'ין, פעם העליב מישהו. מישהו הביא לו פירוש שהוא כתב, רבי זלמן מוולוז'ין קרא את הפירוש, זה היה נראה לו, לא היה נראה לו נכון. אמר לו, נראה לי שפירושך פירוש דמי. עכשיו צריך לדעת שביליטה זה כמו אצל המרוקאים, שאין הבדל בין שין לסין. אז הוא אמר, פירוסייכו פירויס דמוי. זאת אומרת, פירושך פירושי דמי, אבל פירוסך זה כמו פירותיך פירות דמי. פירות דמי זה של עם הארץ. והוא נשתנו פניו והלך. אחר כך, מה?
הוא הבין בדיוק לנורמית.
כן, ודאי. כן, אז רבי זלמן נהיה חולה מזה. אין, איך שהוא פגע בו, הוא חיפש אותו בכל העולם ולא מצא וחיפש, עד כדי כך שאנשים חששו כבר לבריאותו ושלחו לו בן אדם מחופש ואמר, אני אותו אחד שלפני כמה שנים פגעת בי ואמרת לי זה, ואז באתי להגיד לך שאני מחלתי לך, ואז הוא הבין שמרמים אותו, ואז נהיה עוד יותר גרוע. קיצור, סיפור שלם. עד שבסוף הגאון מבילנה אמר לו, הגאון מבילנה שאני חשב בעיניו כדבר, כשכל דבריו היו נחשבים אצלו כדברי אלוהים חיים, אמר לו, שמביא לו מקור, שאם אדם משתדל בכל מה שהוא יכול כדי לתקן חטא, אז באמת זה כבר מתקן את הכל. גם אם לא מצא את ה... ואז הייתה קצת נחמה לנפשו. מה כתוב שם? טוב. פסקה חטא. כשהאדם שב בתשובה, ואיננו מניח את תשובתו, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם. ומכל מקום הוא אוחז ברעיון התשובה. סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים המעכבים את התשובה. כן, דומה למה שקראנו בפסקה הקודמת, רק שפה זה יותר בהיר. ואז תהיה אורת תשובה למפרע גדולה מאוד. ומתוך יציאתה מן המצר, מה זה המצר? זה שבאמת הדברים היו מעכבים. מתוך העיכובים הגדולים, תפעל בכוח עז וחזק מאוד, ותהיה מאמינים הנבחרים של התשובה, החותרים את המחתרת לקבל את תשובתם של בעלי תשובה שאינם ראויים להתקבל כמנשה וחברה. כן, יש סוג מסוים של תשובה, תשובה במחתרת. כן, כתוב על מנשה מלך יהודה שעשה מה? כן. כן, כן, שעשה חטאים נוראים וקשים מאוד, כל העבירות שבתורה חמורות ביותר, והחטיא את עם ישראל, בסוף חזר בתשובה. חזר בתשובה מתוך צרתו. כן, התחילו, לקחו אותו בנחושתיים בבלה, ושם התחילו לבשל אותו בסיר, כך כתוב במראה, ואז התחיל לקרוא לכל העבודה זרה שבעולם, שיצילו אותו. כיוון שראה שהעבודה זרה לא מצילה אותו, אמר, טוב, מה נשאר לי לעשות? פנה אל השם. זה, בסוף יצא לו משהו כזה. ואז בסוף התבטלה הגזרה, החזירו אותו למלכותו לירושלים. קיצור, סיפור שלם. וכתוב שהוא התפלל אל השם ויעתר לו השם. אז אומרים, מה זה ויעתר? בשביל חתירה, שהקדוש ברוך הוא חתר חתירה מתחת לכיסא הכבוד, הקדוש ברוך הוא התחיל לקחת את חפירה כדי לקבל את תפילתו של מנשה בהיעלם מלאכי השרת. כי מלאכי השרת אמרו, לא מקבלים פה תשובה, תפילה כזאת. אדם כזה מה, רק ברגע האחרון נזכר שיש אלוהים וזה זה פונה, לא מקבלים. הקדוש ברוך הוא חתר מתחת לכיסא הכבוד, יש חתירה מיוחדת כדי שהתפילה תעבור. כן? אז זה סוג מסוים.
זה בדיוק בתפילת ימים נוראים אצלנו שתחתור לנו
חתירה,
נכון, זה מזה. סוגריים מנשה.
כן, ככה כתוב.
נ"א מנשה.
נוסח אחר מנשה. יפה, אז באמת מתאים לזה. כן, אז זאת אומרת שיש סוג של תפילה לאלה שמצליחים למצוא נתיב איפה שהיו דברים המעכבים את התשובה, כי באמת המחתית הרבים זה אחד מ-24 דברים שמעכבים את התשובה. אבל בכן היה אצל מנשה התעוררה איזו נקודה פנימית נעלמת כזאת שהצליחה לחדור מעבר לזה, אז זה אפשר לזכות למשהו כזה אצל גם אלה שלא מרפים מרעיון התשובה. כן, מה?
שהמעשה
מסופר,
שהסיפור
מסופר,
הוא פשוט...
סקנדל. נכון, זה באמת לא בסדר, לכאורה. טוב, אז באמת יש מחלוקת תנאים, האם מנשה יתקבל או יתקבל.
אם זה באמת נעשה אחרי שהוא
ניסה את הכל... כן, ניסה את הכל, אבל השאלה מה נתגלה על ידי אחרי כל זה. האם אחרי כל זה נתגלתה כאילו תשובה או תשובה באמת? כלומר, מה שאנחנו חפשים זה מה התוצאה. האם התוצאה הייתה שהוא באמת שב בכל ליבו או לא?
כי אפשר לומר שגם יתרו נגיד ניסה את הכל בפנה, אבל יתרו היה בסיטואציה שונה לחלוטין.
בסדר, לא, השאלה היא ככה. נכון שמנשה בהתחלה כשהוא מתחיל לפנות אל השם, זה רק בגלל שממילא אין לו ברירה. אבל השאלה היא, מה הייתה התוצאה של המעשה הזה? האם זה באמת שינה את אישיותו כבעל תשובה אמיתית? אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת, אני רואה שאצלו קרה הדבר הזה. אבל זה מחלוקת.
מה? זה דבר ירבעם אחאב מנשה.
אז זה כל הדיון שם, מסכת סנהדרין, האם באמת יש להם, אין להם חלק נובע או שכן יש להם. גם זה מחלוקת בתנאים לגבי מנשה עצמו במשנה, שאמרו לו, שרבי יהודה אמר שכן יש לו חלק לעולם הבא, אמרו לו למלכותו ישיבו ולא לחיי העולם הבא, ויש ברייתא שאומרת כולם יש להם חלק לעולם הבא, כי מחפשים איזשהו ניצוץ שכן מביא אותם. בסדר, זה הדיון שם, מסכת סנהדרין.
רק שהופיע בחלום, טען לזכותו, שאם אתה היית בתולעים, כן, בסדר. כל הסביבה הייתה כזאת.
עבד נקיטת ושיפול לגלימך. בסדר, האישיות של מנשה היא אישיות מיוחדת. סיפרתי לכם פעם את הסיפור על הגלגול של מנשה, לא? היה סיפור מעניין. הנה, הוא זוכר. טוב, הלאה. וכשם שבמקום...
גם אתה זוכר,
אתה. זה לא נושא. לא נורא. וכשם שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אני רוצה ללמוד את הסוגיה, את הפסקה פה. וכשם שבמקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כן במקום שבעלי תשובה ששבו אף על פי שבידם הדברים המעכבים את התשובה עומדים, אין בעלי תשובה פשוטים יכולים לעמוד שם, שהם נחשבים לגבי אותם בעלי תשובה שבאו לשוב בידם הדברים המעכבים את התשובה כמו צדיקים גמורים לגבי בעלי תשובה. זה נושא מערכת יחסית. אם צדיק גמור לעומת בעל תשובה לא יכול לעמוד, בעל תשובה לעומת בעל תשובה שחזר בתשובה מדברים שהדברים שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, אז עוד יותר. וכמו שהדין נוהג, יש גם בזוהר כתוב על עבירות מסוימות, פגם הברית למשל, שאפילו תשובה לא מועילה לגבי פגם הברית. בזוהר שתשובה לא מועילה. מקום אחר בזוהר כתוב זה אינו מועיל אלא בתשובה גדולה. משמע שיש מדרגות גם בתשובה עצמה. כן, צריך תשובה גדולה מועילה. וכמו שהדין נוהג בתשובה, כן הוא נוהג בתפילה. ישנם דברים המעכבים את התפילה. טוב, זה כבר מחוץ לאורות התשובה הפסקה הזאת, אבל זה מאותו עניין. ישנם דברים המעכבים את התפילה. למשל, תרדה. תרדה מעכבת את התפילה.
מה זה
תרדה? גם תרוד. הנה, אומרים לו, טבעה ספינתך בים. עכשיו זה בדיוק הזמן של תפילת מנחה. איך הוא יכול לכוון?
כן?
או, כן. חתן בליל חופתו. כן, תרוד בדבר מצווה. זאת אומרת, יש דברים התורדים את הנפש.
חוזר מנסיעה.
האדם חזר מן הדרך, שלושה ימים פטור מן התפילה. אני כל שבוע מגיע לחיפה, אני פטור כל השבוע, כן? כן, כן, עד שבת.
לא, זה קפיצת הדרך.
אתה אומר זה... טוב, אז לא עונים. אז יש שם דברים המעכבים את התפילה, ומי שנדמה לו שכל אלה הם בידו, ומכל מקום הוא אוחז בחוזקה ביסוד התפילה. כן, הרב צבי יהודה קוק כשהוא היה מתפלל היה מזיע, היה כל כולו מרוכז, היה עושה מאמץ פיזי גדול, אחר כך היה מותש לגמרי, והיה אומר, על זה נאמר אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. זה מאמץ להתפלל.
מה? הוא
יתאמץ לרכז את כל מחשבתו במה שהוא עושה, שוכח את כל העולם כולו. כן, גם פיזית, היה לזה ביטוי פיזי. האמת היא זה גם הלכה בשולחן ערוך, סימן צדיק חט באור החיים, שכשאדם בא להתפלל צריך להסיר מליבו את כל העולם כולו. נו, אבל מה, אתה חושב שפעולה נפשית כזאת אין לה ביטוי פיזי? ודאי שיש לה ביטוי פיזי. כשאדם מתרכז מאוד הוא מותש.
מצד שני כתוב שאם יש נגיד בעיה בריאותית אז לבקש בברכת רופא חולים. אם יש...
נו, אז מה?
אם מצד אחד אתה אומר שצריך להסיר את כל מה שיש לך,
הבנתי.
ומצד שני אתה אומר
התוכן של התפילה זה כל הבעיות שלי. נכון. תשובה, לפני שאני מתפלל אני צריך לחשוב על מה אני הולך להתפלל, על זה, על זה, על זה. עכשיו אני צריך לשכוח את כל העולם, כל מה שמטריד את מחשבתי, כדי שאוכל להתפלל על הדברים האלה. ולכן הרב צבי יהודה קוק לפני התפילה היה קורא עיתון כדי לדעת על מה להתפלל, כי הוא מעולם לא התפלל על דברים אישיים. מה הוא צריך לדברים אישיים? הוא מתפלל למען כלל ישראל. אז קורא בעיתון. הצופה. זאת הבעיה. כן, מדבר על דברים ישנים. אז פעם הרב וינר אמר שלמעריב יש רוח הקודש, הוא יודע שלושה ימים מראש מה יהיה כתוב בצופה. כן.
הרי
כשגם
כתוב
שכל המכון
שאדם שהולך להתפלל צריך
להסיר מעליו
וכאילו את כל
ה... כן, לא צריך לחשוב עליו.
אתה יודע
שאתה
הביטוי של הגוף שלו זה כאילו שהוא מחובר?
מה זה מחובר על הגוף שלו? לא, אדם מתרכז ובלי שהוא ירצה שזה תופעה גופנית, יש את תוצאה גופנית. מה? זה ברור. וכמו שהדין נוהג בתשובה, כן הוא נוהג בתפילה, יש דברים המעכבים את התפילה, ומי שנדמה לו שכל אלה הם בידו, ומכל מקום הוא אוחז בחוזקה ביסוד התפילה, הוא מצליח לעמוד כצור וכעמוד ברזל למרות כל המטרידים אותו, והוא קורא להשם בכל העת, סופו שיסור ממנו כל הדברים המעכבים. טוב, זה דבר שאפשר לראות בחוש, כן? שמי שמתאמץ בסופו של דבר יש איזו מהפכה בנפש, ואז כל מה שעד עכשיו היה מעכב מפסיק להיות מעכב. כן. ואז אור התפילה הבא מתוך הדברים המעכבים הולך למשארים בחיל גדול. אז זה כמו בעלי תשובה, בעלי תשובה מתוך דברים המעכבים, שזה יותר גדול. אז גם פה תפילה שבאה מתוך התגברות על העיכוב עוד יותר גדולה. בגבורה של מעלה הוא מפללש נתיבות להמון תפילות נידחות של עצמו ושל כל העולם כולו. ויש לו כל מיני תפילות ישנות שהיו בלי כוונה. פעם הוא התפלל ככה במרוצה, פה הוא לא שם לב מה שהוא עושה. כל התפילות האלה נשארו בסטנדביי. ואז התפילה העמוקה הזאת מרוממת את כל התפילות שלו ושל כל העולם כולו. כל מיני תפילות שהמתינו. הוא מתקיים בו דווקא מן המצר. יש תופעות כאלה אצל גדולי החסידות, שכשמתפללו הם הרגישו שמתפללים גם תפילות של אחרים באותה שעה. כן, תפילות שהיו קשורות בהן. כן, הוא מתקיים בו דווקא מן המצר, כלומר מתוך המעכבים. קראתייה ענני במרחביה, השם לא יראה מה יעשה לי אדם, השם לי בעוזריי ואני אראה ושונאי.
אני לא מזכיר את הזוהר קצת, כמו שאתה אומר,
את הזוהר
שהוא מדבר על תפילות המילים.
בזוהר, מה יש בזוהר?
תפילות שעודות למעלה.
תמיד התפילות עודות למעלה, איפה אתה רוצה שהם יעלו? כן, אבל יש דבר כזה למשל שעל ידי עצום אדם מתשתתף בתפילתו של האחר. כן, זה מה שכתוב על רבי חנינא בן דוסא, שרצו שיהיה גשם, אז הוא אמר תצומו אני אתפלל. כן, גם אסתר, כן, במגילת אסתר היא אומרת אני לא יכולה לעבוד לבד, אני אעשה את הכל אבל אתם תצומו. העצום זה מראה על שותפות ב ומה שנעשה. כן, צום מלשון חיבור. צומת, צומת. כן, לכן למשל ענינו ביום צום התענית. הזה, זה צום התענית. צום זה שבו, זה יום שבו כולם נאספים כדי להתענות. כן, צומו, לך כנוס וצומו עליי. זאת אומרת צריך להתחבור. מה? זה בהלל. כן, הם שונאי, כן? המעכבים שונאי. טוב,